ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים. זהו, ככה אנחנו. ויקרא פרק ט"ו, סוף דיני טומאת הגוף. התחלנו בטומאת יולדת, שזה טומאה רצויה, טומאת צרעת, שהיא טומאה לא רצויה, שבאה בעקבות איזושהי נפילה מוסרית של האדם, טהרת המצורה, וגם עכשיו אנחנו מדברים על טומאה נובעת ממחלה. מחלה חמורה, זיווה. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור. בימינו מחלה זו כמעט ולא קיימת בעולם כולו. כך שברוך השם, הרפואה התקדמה, אין היום זב. דברו אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו זובות עמנו. עכשיו, האם יש אחריות כלשהי לזב? התשובה היא לא, זה מחלה, אבל זה יכול להיגרם על ידי יציאה מן האיזון הבריאותי, כך שיש מידה מסוימת של אחריות לאדם בזיבה. מה שחמור בה זה שהיא פוגעת ברבייה. וכיוון שהיא פוגעת בפריון וברבייה, היא חמורה במיוחד, לכן משלחים את הזב מחוץ למחנה. יש תקנה דרבנן שגזרו על הגויים, תודה רבה, שיתמעו כזב, וזה על מנת לשמור על ילדי ישראל. טוב. מה זה? כי זה פוגע בעברי הרבייה. וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו, או יחתים בשרו מזובו, תומתו היא. כל, ואז ממילא יש הרבה דברים שהם הרחקה. כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמע, וכל הכלי אשר יושב עליו יטמע. ואיש אשר היא... מה?
המחלה מדבקת?
אני לא יודע אם זה מדבק. אבל רוצים להרחיק, כלומר, כיוון שהתומה היא חמורה, אז יש לה חומרות. אני לא חושב שזה מדבק. לא, הוא יוצא ממחנה לוויה. בסדר.
אני יודע מה שאתה מדבר.
ואיש אשר יגיע במשכבו, יחבס בגדיו, ורחץ במים, טמא עד הארץ, ויושב על הכלי אשר יושב עליו הזר, יחבס בגדיו, ורחץ במים, טמא עד הארץ, כלומר טומאת משכב ומושב, והנוגע בבשר הזב, יחבס בגדיו, ורחץ במים, טמא עד הארץ, וכי ירוק הזב בטהור. עכשיו, זה אחד הדברים הבעייתיים, כי כשאדם מדבר עם חברו, פעמים רבות, עשוי להיות שזה טיפה של רוק יוצאת מן האדם האחד אל השני. ולכן התרחקו מן הזב גם ריחוק פיזי, וגם תלמידי חכמים, כלומר חברים, גזרו להתרחק מהמארץ כזב, מפני יתר טהרה. הדבר הזה הוא שגרם, ככה אומרים התוספות, לרבי עקיבא לומר בצעירותו, מי יתנני תלמיד חכם וישכנו כחמור, כי הוא חשב שהחכמים הם סנובים, בזה שהם סנובים, סנובים, כן, שבזה שהם נוהגים איזשהו ריחוק פיזי מעמי הארצות, ולכן הוא שנא אותם. מזה אנחנו לומדים אגב, שפעמים קורה שהשנאה של עמי הארצות יכולה לנבוע מאי הבנה בהתנהגות או בהתנהגות לא נאותה של תלמידי חכמים. גם לזה צריך...
הוא לא אמר ככלב, הוא אמר כחמור.
כן, חמור יותר חמור, כי הוא שובר עץ.
קצת יותר קבוע.
עכשיו, בסדר?
איך מקרבים לחוקים אם יש שם...
אז ייתכן שזאת הייתה טעות לעשות את זה. כן, עכשיו יש מדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לירובעם בן נבט, בוא וחזור באח, ואתה ואני ובן ישי נטייל בגן עדן. יש התשובה ידועה, הוא שאל מי בראש, כולי. אבל מה זה הסיפור של טיול? כשאתה מטייל עם מישהו, זה צריך להיות אדם סימפטי. אתה מטייל עם סימפטי. ייתכן שירובעם מרגיש שבן ישי לא סימפטי. לכן הוא לא רוצה לטייב איתו. גם זה יכול להיות. יש מי שלפני כמה שנים פסק שבימינו אין יותר דין של תינוק שנשבע. אלא כולם אפיקורסים. למה? אגב, יש לזה השלכות חמורות, אז צריך להרוג אותם אולי. אבל למה אין היום תינוק שנשבע? בגלל שיש כל כך הרבה שיעורי יהדות, שאין דבר כזה שאדם לא יודע על יהדות. אז אם אני מבין טוב את דברי הפוסק הזה, זה אומר שהיהדות כל כך אטרקטיבית, והדתיים כל כך סימפטיים, שמי שלא חוזר בתשובה זה באמת בגלל רוע לב. זה מה שזה אומר. כן? לכן קצת קשה לי לקבל, אולי באמת הוא צודק, שכל הדתיים כאלה נחמדים, והיהדות כל כך אטרקטיבית. טוב, בסדר. וכי ירוק עזב את האור, וכי בסגדה ורחז במים תמי עד הערב, וכל המרכב שרכב עליו זית מה, וכל הדינים של זיווה מפורסמים, עד כדי שגם זה מגיע עד הכלים, וכל אשר יגבו עזב, וכל אשר יגבו עזב, וידיו לא שטף במים. מה זה ידיו לא שטף במים? הכוונה שהוא לא טבל. כן, שעזב לא טבל. אבל למה התורה מקדם את התומעה בידיו? כי יש יותר תומעה בידיים מאשר בשאר הגוף. למה יש יותר תומעה בידיים מאשר בגוף? לא, זאת לא הסיבה. הסיבה, אז אני אגיד לך. הסיבה היא בגלל שהידיים הן הפועלות בעולם. כלומר, מה שהמגע של האדם עם העולם הוא בעיקרו דרך ידיו. ולכן שמה התומעה יכולה להתקבץ יותר, וזה הטעם של מה שאמרו לגבי נטילת ידיים, שזה מפני רוח תומעה ששורה על הידיים. בסדר? עכשיו, דבר מעניין, בפוסקים, מה?
איזה דלדול חיים יקבי ידיים?
לא דלדול חיים, אלא הכוונה מגע עם שפלות החיים. כן? הרי בידיים אדם יכול לעשות הרבה טוב, יכול לעשות הרבה רע. עכשיו, השאלה, בפוסקים, זה שיש רוח תומעה על הידיים, ובגלל זה צריך לקול ידיים בבוקר, הטעם הזה לא מובא בפוסקים.
ידיים עסקניות.
יש שני טעמים שמובאים על ידי הרשב"א והראש. האחד, מפני שהידיים משניות הן, ולכן אדם עשוי לגעת בכל מיני מקומות לא נקיים בשעת שנתו, ויש דעה שנייה שזה בגלל שהאדם בבוקר נעשה כבריאה חדשה. ואז יש לזה השלכה הלכתית. למשל, לפי הטעם הראשון, אם אדם ישן עם כפפות, לא צריך לטול ידיים. אם לפי הטעם השני של כבריאה חדשה, אם אדם היה ער כל הלילה, לא צריך לטול ידיים. ואם הוא היה גם עם כפפות וגם ער כל הלילה, אז לכו לעלמה, לא צריך לטול ידיים. עכשיו נשאלת השאלה, האם הטעם הזה, שני הטעמים שאמרתי הם הטעמים האמיתיים? התשובה היא לא. הטעם האמיתי זה רוח התומעה ששורה על הידיים. אבל חכמים לא יפסקו לעולם הלכה על פי טעם שהציבור לא יכול לקלוט. ולכן חכמים נתנו טעמים רציונליים אחרים, למרות שהטעם המקורי הוא טעם מיסטי. בסדר? עכשיו מכאן חז"ל אמרו על הפסוק וידיו ושטף במים, מכאן רמז לנטילת ידיים מן התורה. לכאורה, מה אתה אומר?
כששלב ונפטר, כן. אמרו בתלת כהונה, שהכהנים יכולים לטפל ברבי.
זה מאוד מעניין, אבל מה זה קשור לנושא?
מה?
לא, אתה מדבר עכשיו על תומת מת ותומת כהנים.
הם ביטלו את התומת.
אני מבין. אבל, לכאורה, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו עכשיו מדברים על נטילת ידיים ותומת זב. מה שאתה מדבר עליו זה תומת מת, נכון? זה שייך לפרשה חוקת.
זה סמכות.
זו שאלה מאוד מעניינת, אבל אבל יחד עם זה, תשאל השאלה, האם זה נוגע לשיעור כעת? התשובה היא, לא. נכון? אז לכן, לכן לא נדבר על זה. כן? יש מי ששאל, כשאמרו לו אין לך סמכות, אז הוא שאל, האם יש לי סמכות לקבוע שאין לי סמכות? טוב, טוב, זה גייבר, מי שנראה. טוב, אז זה לכן, וידע, מכאן חכמים למדו, רמז נטיית ידיים מן התורה. נטיית ידיים זה לא כתוב בתורה. כן, אבל זה לא, אבל זה לא כתוב בתורה. זה דבר שחכמים גזרו. וכאשר, כמובן, למי שאוכל קודשים, זה ודאי דאורייתא. אבל כששלמה גזר על נטילת ידיים, יצאה בת קול ואמרה, אם חכם ליבך, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. עכשיו תשאל השאלה לפי זה, מדוע אנחנו נוטלים ידיים לקרפס? כן? אנחנו, לפני שטובלים את הקרפס, נוטלים ידיים. נחמד מאוד, אבל אם זה הנכון, אם זה הנכון, אז כל פעם שאתם שוטפים מלפפון, צריך לטול ידיים. לא מצאנו שנוהגים כך. אז למה בליל הסדר אתה פתאום נהיה צדיק?
שיהיו שאלות,
ומה תענה לשאלה? התשובה היא, כדי שתשאל שאלות, נו באמת. התשובה היא פשוטה מאוד. ליל הסדר הוא זכר לאכילת קורבן פסח. אז אנחנו נוהגים כל מה שנהגו באכילת קורבן פסח. זה הכל. באכילת קורבן פסח צריך לטול ידיים. אז לכן גם בימינו, למרות שאנחנו לא באכילת קודשים, אנחנו עושים כאילו שאוכלים קודשים. לפי זה תשאל השאלה, האם לברך? האם לברך על נטילת ידיים על הקרפס או לא?
אתה מטבל אותו.
אז מה? דבר שטיבולו במשקה, רוב עם ישראל נהג לא כך. ברור, זה היה טעם. אבל אני אומר, שואלים כמה מפרשים, שאומרים לפי מה שנהגו בימינו שלא להקפיד בזה. אז למה להקפיד בזה בליל הסדר? בגלל אכילת קודשים. אלא מה? תשאל השאלה, האם לברך על נטיית ידיים או לא? האם לברך על זה? אז הרמב״ם כותב שמברכים על נטילת ידיים, על הטבילה, על הנטילה שלפני הקרפס. וכך נוהגים, אחינו התימנים, מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. עכשיו תשאל השאלה גם, אם כבר אנחנו שם, כמה קרפס לאכול? מה פתאום פחות מכזית? הגמרא אומרת, אין אכילה פחות מכזית. לכן צריך לאכול לפחות כזית קרפס, ואל תאמינו לכל מה שמודפס, איפה שמודפס. בסדר? טוב. אבל הוא צודק. אבל הוא צודק הרמב״ם. כי הרי למה אתה אוכל קרפס? כדי לפתוח את התיאבון. כן? ולכן הפולנים אוכלים תפוח אדמה. לפתוח את התיאבון. טוב. כתוב שזה פותח את התיאבון. אל תחלוק. כן. טוב. ואז כיוון שהתאומה היא חמורה, גם התהרה דורשת הרבה זמן. קודם כל, וכי תהרתה בזובו וספר לו שבעת ימים לתהרתו, וחיבס בגדיו ורחס בשרו המים ותהר. וביום השמיני צריך גם להביא קורבן, ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני השם, את פתח אוהל מועד, נתנם לכהן, ועשר אותם הכהן אחד חטאת ואחד עולה, וכיפר הכהן לפני השם מזובו. ואיזה כפרה צריכה להיות? זה כפרה לא על חטא, אלא על מחלה. יש לפעמים מחלה שהיא גם כן סוג של מעין חטא נגד הבריאות. ולכן כאן צריך כפרה. זה קצת המקור אולי לדברי הרב קוק. באורות התשובה, שיש הראשונה בכל התשובות, זה התשובה הגופנית. שאדם חטא נגד בריאותו, והוא צריך לחזור בתשובה עם החלטות. כך שכשאדם הולך לרופא, הוא עושה מעשה של חזרה בתשובה. חוזר בתשובה, תשובה גופנית. עכשיו, יש משהו הרבה יותר פשוט, הרבה פחות חמור, פיש כי תצא ממנו שכבת זרה וזרחה זו במים כל מסרוב תמיד הערב וכו' וכו'. זה רק טומאה של יום אחד. עכשיו, העניין של שכבת זרע, זה קורה גם ביחסי אישות. ואישה אשר השקעה בישותה שכבת זרע, וחזור מים ותאמרו שניהם עד הערב. אז כך שאין להבלבל בין הזיבה, שהיא מחלה קשה, לבין שכבת זרע, שזה תהליך טבעי באדם, והחומר הזה צריך להיפלט מגופו של האדם בשלב מסוים. שימו לב שהתורה התנסחה באשר תצא ממנו שכבת זרע, כי תצא ממנו שכבת זרע. כלומר, הנחת היסוד של התורה זה שהיציאה של שכבת זרע איננה באופן רצוני. וזה אחד המקורות המשתמעים לאיסור גם הברית. כן, שאדם אסור לו לפגום בעברתו, זה לא כתוב במפורש בתורה, אבל זה משתמע בעצם הסגנון. כי התורה לא אומרת אשר יוציא חלילה, אלא תצא ממנו. וזה אתה מבין שלהוציא אסור. ואישה עכשיו, פה אם כבר דיברנו על תומת האישה, מה קורה עם תומת דמים של האישה? מצאנו שיש תומת יולדת, נכון? אישה יולדת, תומר, אפילו בלי דם. ומצאנו אישה נידה, תומר, כמה זמן?
שבעה ימים.
ומה עם זווה? זווה? יפה, כמה, אם זה זווה קטנה או זווה גדולה. בואו נראה. ואישה כי תהיה זווה, אדם יהיה זווה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בה יתמד הערב, זה תומת הנידה. למרות שכתוב זווה, הכוונה נידה. וכל אשר תשכב עליו בנידתה ידמה, וכל אשר תצא עליו ידמה, וכל הנוגע במשכבה יחבס גדה ואחז המים ותמי עד הערב. כל הדברים האלה בימינו לא כל כך מציאותיים, כיוון שאנחנו לא אוכלים קודשים ולא נכנסים להר הבית בדרך כלל, ולכן כל הדברים האלה נשארו כדבר תיאורטי, למרות שאצל יהודי אתיופיה נהגו שאישה נידה עוברת למקום אחר. גם אצל חלק מיהודי מרוקו נהגו הדבר הזה. זה דברים קשים שלא כדאי להתמיד בהם, למרות שאני בדרך כלל מחזיק במנהגים. תלוי מה, יש דברים שכן, יש דברים שכן, דברים שלא. יש לך משנה במסכת שבת, לא יאכל הזב עם הזבה, נרגל עבירה. זה כן להלכה, כן? עיין בהלכות נידה, ביורה דעה, אתה תראה. אני עכשיו לא מלמד יורה דעה, אני מלמד חומש, אבל עיין שם. עכשיו יש לנו פה דיני זבה. ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ולא את נידתה, או כי תזוב על נידתה, כל ימי זוב תומתה כי מי נידתה תהיה מהאי, כל המשכב אשר תשכב עליו, כל ימי זובה, כי משכב נידתה יהיה לה, וכל הכי אשר תשב עליו תמי יהיה קדימה נידתה. אז מה ההבדל בין זבה לנידה? שנידה ברגע שהיא גמרה את ראיית הדמים, מאותה שעה היא יכולה לטבול. נגיד, היא ראתה את הטיפת דם האחרונה שעה לפני השקיעה, אחרי צאת הכוכבים היא יכולה כבר לטבול, והיא טהורה. זה דין תורה.
בלי שבעה ימים?
ללא שבעה נקיים. לא צריך שבעה נקיים מדין תורה. עכשיו, זווה, לעומת זה, כשהיא מתארת, היא צריכה שבעה נקיים. היא אסורה כל זמן שלא עברו עליה שבעה ימים נקיים. כן, כן. מה? יש הבדל בין... לא, בסדר, אנחנו נראה את זה. אבל מה שאני רוצה לומר, שבימינו, כיוון שאנחנו, קשה לנו לדעת האם הזיבה הייתה בימי נידה או בימי זרה, אנחנו מחמירים שיש שבעה נקיים אפילו על טיפת דם אחת. כן? אבל זה חומרה יתרה מדי רבנן. בימינו יש כאלה שרצו להתיר את זה ואין לזה מקום. אני אסביר למה אין לזה מקום. כי אומרים, מה שנהגו בנות ישראל, חומרה די רבי זרע, כן? שרבי זרע יחמיר, כלומר, אומר שבנות ישראל נהגו שאפילו על טיפת דם כחרדל, יושבים עליה שבעה נקיים. אז רוצים לבטל את חומרה די רבי זרע. בסדר? נגיד שנבטל את חומרה די רבי זרע. אבל ברגע שזה הופך להיות של יומיים דם, יומיים זה כבר זווה גדולה. ברגע שזה זווה גדולה, צריך שבעה ימים. זה כמעט לא מצוי דבר כזה, שיש רק טיפת דם אחת כחרדל, ואז יש משפע ניקים. במקרה שזה קורה, צריך ללכת לגינקולוג, כמה שיותר מהר. ואם, אז לכן כל הבקשה הזאת לבטל היום שבעה ניקים, אין לה בסיס בהלכה כלל. ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים בחרפתה, וביום השמיני תיקח לה שתי תורים או שתי בני יונה, ויעבדה מלכהן את פתח כל מועד, ועשה כל את האחד חטאת, ואחד עולה כמו לזהב. בסדר. מה?
בניתוח
פסחים. אתה מדבר על לידה, תומת יולדת? תומת יולדת זה גם ביוצא דופן. והזרתם את בני ישראל מתומתם, מזה למדנו פרישה סמוך לבסת, ולא ימותו בתומתם, ודמם את משכני אשר בתוכם, זאת תורת הזב. אשר תצא מן שירת זרע, ליתום הבא, והדבה מדתה, והזב את זבו, לזכר ולנתיבה, ולאיש אשר ישכם מתומיה. עד כאן דיני תומעה. דיני התומעה שבאים בעקבות פרשת שמיני. כן? פרשת שמיני עם איסורי אכילה, אחר כך תזריע ומצורה. ההלכות הנוגעות לתומעת האדם בגופו, בין שזה מדובר בתומעת יולדת, בין בתומעת מצורע, בין בתומעת זב, נידה וזבה. אוף! טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפרשה משמעותית מאוד. רגע.
לפני שעוברים, אפשר לשאול משהו?
לא. מה השאלה?
מדוע אחר... יש
משורות
לחרס בסין או חרס בסמך?
חרס בסין זה בתורה, בתנ"ך, וחרס בסמך זה בחז"ל. אותו דבר, אישה סוטה, סוטה בתורה בסין, במשנה בסמך. בסדר? מה? בתורה בסין. תסתכלו בחומש בבקשה, למה לבלבל לי את המוח, תסתכלו בחומש, תראו שבחומש זה בסין ובחזל זה סמר. טוב, אנחנו עוברים כהמשך למעשה של נדב ואביהו, מגיע פרשת החרמות. פרשת החרמות זה החלק שאנחנו קוראים ביום הכיפורים, ואנחנו נראה כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, וידבר השם את משה החרימות שני באהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. האם, לפי פשט הכתוב, האם בני אהרון חטאו?
לא.
לא. עד כדי כך שכתבו הפוסקים, שכאשר קוראים את הפרשה הזאת ביום הכיפורים, כשמגיעים לפסוק הזה, צריך להוריד דמעות על מיטת הצדיקים. אז מכאן שהם עשו מעשה של צדיקים. נכון? מפורש, לא? מה? כתוב בראשונים, לא זוכר איפה. עכשיו, אבל מפורש בכתוב, בקרבתם לפני השם. כן, עכשיו תגידו, דיברנו על זה, כן? הם נכנסו שטויי יין.
אש זרה.
אש זרה. איפה נאמר בתורה שאסור להקריב אש זרה?
רק אחרי, אחרי.
לא כתוב בשום מקום.
גם אחרי?
גם אחרי לא כתוב. תמצא לי פסוק שאומר שאסור להקריב אש זרה.
הפסוק אומר,
אשר לא ציווה
אותם. אשר אומרים, אשר ציווה אותם, לא. ציווה אותם, לא.
להלכה, אין איסור להקריב אש זרה. בסדר? זה דבר ברור. דבר נוסף, האיסור להיכנס שטויי יין למקדש, האיסור הזה נאמר אחר כך. זאת אומרת שבשעה שהם עשו את זה, הם עשו מעשה שהם כנראה הבינו שהוא הולך להיות מעשה של התאבדות, התאבדות רוחנית. וזה מה שמשה אומר לאהרון, לפי רש"י, יודע הייתי שעתיד המשכן להתקדש במיודעיו של מקום, וסבור הייתי בי ובך. ועכשיו יודע אני שהם גדולים ממני וממך. עכשיו ברור שמשה לא משקר. הוא לא, כי אם זה השקר, אהרון לא היה מקבל את התחומים. המדרש מסביר את הפסוק, הוא אשר דיבר השם מקרובה יקדש. זאת אומרת שזה לא איזה מין המצאה, זה פירוש הפסוק. לכן, בשום מקום לא תמצאו שנדב ואביהו חברו.
למה לא
עושים
תוך
חוויה
דתית, כמו העגל?
צודק, רק שבעגל הם עברו על איסור מפורש שלא תעשה לך פסל. פה הם לא עברו. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרעה. עכשיו, על אהרון נאמר, אל יבוא בכל עת. מזה אני מבין שמשה כן יכול לבוא בכל עת. אומר המדרש, הספרה, אהרון בבל יבוא, ואין משה בבל יבוא. מה הסיבה של ההבדל? ההסבר הוא מה שלמדנו על שני המשכנים. המשכן של משה לעומת המשכן של אהרון. המשכן של משה הוא משכן שניתן לאנשים הנשלטים על ידי השכל ולכן אינם עשויים לחטוא, ואילו המשכן של אהרון ניתן לאנשים הנשלטים על ידי הדמיון ולכן עשויים לחטוא. כדי להילחם בדמיון המביא לחטא, צריך דמיון של קדושה. וזה מה שאהרון עושה כשיש לו בגדי קודש לכבוד ותפארת. כן, יש איזה מין התלהבות מאיך שהוא לבוש. שזה דבר שבמדרגה של משה אין צורך בו, ולכן משה היה נכנס בכל עת שהוא רצה אל הקודש, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולעמוד. כי בענה נראה אל הכפורת. נשאלת השאלה מתי הענן הזה נעשה. האם הענן נעשה לפני שנכנסים אל מול פני הכפורת, או רק בתוך קודש הקודשים מייצרים את הענן? מה אתם אומרים? זה מחלוקת, צדוקים ופרושים. הפרושים אומרים כדבריך, כיוון שאנחנו הפרושים אז אנחנו הצודקים, שאת הענן מייצרים בתוך קודש הקודשים. זאת אומרת שכשהכהן נכנס, הוא רואה את הכפורת, הוא רואה את הכרובים, רק אחר כך הוא עושה את הענן. לעומת הצדוקים שאמרו, רגע, אסור להסתכל על הארון, לכן צריך לעשות את הענן מבחוץ. כן? ואת זה אף אחד לא יכול לבדוק. למה אפשר לבדוק? כי אף אחד לא יהיה בתוך האוהל, בזמן שזה קורה. וכל אדם לא יבוא אלמד בבוא לחבר בקודש הצטו. אז הוא עשוי לנטות אל הצדוקיות, ולכן כתוב כך, מוסרים לו שני תלמידי חכמים, כך כתוב בגמרא במיומה, מוסרים לו שני תלמידי חכמים מתלמידיו של משה. מה זה מתלמידיו של משה? כי משה הוא אחראי על זה שאהרון לא יסתה, מגיד שפחו של אהרון שלא שינה, אבל בניו כן שינו. ולכן צריך, זה ראשית הנטייה להשתחרר מהסמכות של משה, וזה הנטייה הצדוקית. כנגד הנטייה הצדוקית הזאת, באים שני תלמידי חכמים מתלמידה של משה. עכשיו, מה המשמעות של זה? למה זה חשוב שהענן יעשה אחר כך? פשוט מאוד. הענן מטשטש. מטשטש את הראייה, זה עולם הדמיון. וגם הריחות, כן, הרי זה על הקטורת, הקטורת יש לה ריח חזק. אבל אי אפשר להתחיל את עבודת השם מהדמיון. צריך את עבודת השם להתחיל מהשכל. אחרי השכל, וזה כאשר רואים באופן ברור את הכפורת ואת הכרובים, אחרי זה מוסיפים את הערך של הדמיון על ידי הענן. בזאת, כן, ולכן הם לא נתנו מקום לשכל בדעת השם.
אבל האמת היא שהצדוקים עצמם לא עשו את הכתובת בחוץ, אלא כן עשו את זה בפנים כמו החוקים.
חוץ לפעם אחת.
חוץ לי אחד.
פעם אחת.
שהגעה, שהוא עשה את זה בחוץ, אז אבא שלו אמר לו, הוא עשה שטות כי...
אנחנו מתייראים מן הפרושים. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב לבשר כאן. שני בני אהרון, דבר אל אהרון, אחר כך בזאת יבוא אהרון, ואחר כך ויקריב אהרון. שימו לב שיש חזרה מאוד חוזרת על עצמה על השם של אהרון. ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, ויקריב אהרון את הסעיר, וכו' וכו'. מה? מילה, אבל אנחנו נראה פה, זה חריג, זה לא סתם שאני עושה זה, והקריב אהרון, וכתוב, ולקח. מי לוקח? אבל זה לא כתוב. למרות שבכל הפסוקים כתוב שאהרון עושה, כתוב ולקח מלוא המחתה ככה ליש מעל המזבח מלפני השם, ולא חופנה כתור יצא עם דקה, והביא מבית לפרוכת. מה זה מבית לפרוכת? כן, אבל מה זה והביא מבית לפרוכת? קודש הקודשים. אז למה לא כתוב אהרון? יותר מזה, ונתן את הקטורת על האש לפני השם וכו' וכו', ושחט את השעיר החטא, והביא דמו אל מבית לפרוכת. כל פעם שמדובר על להיכנס אל מבית לפרוכת, שמו של אהרון נעלם. גם פה, וכיפר על הקודש מתמוד בישראל מגישם וחורתם, וכן יעשה לו אל מועד, אשר איתם דוח תמותם. בקיצור, אהרון נעלם. עכשיו יש לי משהו עוד יותר קשה. כתוב... כתוב... יכול להמשיך? כתוב... כן, אבל הם לא נותנים לי. כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ויבוא לכפר בקודש הסתר. הפסוק הזה הוא אבסורד מוחלט לכאורה. מה זה וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו? יש אחד.
מלבד.
מלבד. אתה מכניס פה מילה שלא כתובה. אז מה אני מבין מזה? שבאותה שעה הוא כבר לא אדם. הוא כבר לא שם. יותר מזה, כתוב, וחילה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח וכו', ושמח אהרון, הוא חזר. זאת אומרת שיש בזמן הכניסה אל קודש הקודשים איזה מין שינוי בזהות של האיש, הוא כבר לא שם. כשהוא יוצא, הוא חוזר אל עצמו. שם נשאלת השאלה, מהו הרגע היותר מרגש בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, לפי מה שקראתם במחזור? כשהוא יוצא. ובכן, מה נהדר כהן גדול? בצאתו. כשהוא בפנים, חורה זה בשבילו העילוי יותר גדול. בשבילנו, אנחנו לא כך מרוצים, שיביא לנו משם משהו. אגב, הראשון שכתב תיאור שירי של יציאת כהן גדול מקודש הקודשים היה, מי הראשון שכתב? לא, בן סירה. בן סירה. בן סירה ראה את זה, והוא כותב, הוא מתאר את החוויה שלו כשהוא רואה את שמעון בן יוחנן, כדיינו שמעון הצדיק, יוצא מבית קודש הקודשים. יש לו תיאור שירי אדיר, שהוא השורש של כל הפיוטים שנכתבו על יציאת כהן גדול. זאת אומרת שיש התהליך של יום הכיפורים זה לחזור את שורש החיים, שורש החיים נמצא בקודש הקודשים, ומשם להביא משהו אל מי שנשאר בחוץ. וזה בדיוק מה שאומר אברהם, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה אליכם. כמו כן גם בסולם של יעקב, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. זאת אומרת, הנטייה המיסטית בעם ישראל היא חצי מהדרך. אחרי חצי הדרך צריך לחזור. הדבר הזה בא לידי ביטוי, למשל, בלוח השנה שלנו, כשמתחיל ראש חודש אלול, אצל אחינו האשכנזים בהכרזת חודש אלול, אפילו דגים שבים רועדים, נכון? אני אפילו ראיתי, הייתי פעם איזה שטיבלך, שמעתי שאמרו ראש חודש אלול, כולם התחילו לבכות, זה חלק מהתפאורה. אחר כך, יש בכלל חודש של תשובה. אצל הספרדים, סליחות כל החודש, אצל אשכנזים, שבוע אחרון. ואז, מגיע ראש השנה. ראשונה יום הדין, כולם רועדים. עשרת ימי תשובה, כולם עושים חשבון נפש. יום הכיפורים, צמים. ואז, מה קורה לבחור ישיבה הסטנדרטי שנמצא בתקופה הזאת? אמא שלו מודאגת. הוא אומר, מה קרה לו? עד עכשיו הוא היה מלא חיים, הוא שיחק בים, והכל. ועכשיו הוא כזה חיוור, מכונס בתוך עצמו. מרוב דאגה, היא לוקחת אותו לפסיכולוג. הפסיכולוג אומר, אל תדאגי, אחרי יום כיפור זה עובר. כי, לא יודע אם שמתם לב, דבר מאוד מעניין שקורה במוצאי יום הכיפורים. מה עושים במוצאי יום כיפור? יש סעודה. סעודה. הרמ"א כותב שזה סעודת מצווה, שבה צריך לאכול בשר ולשתות יין, ולערוך עם מפה יפה והכל, כמו שבת.
מורים
ופיש. כן, ופיש של מוצאי. כלומר, זאת אומרת, שהמטרה של הצום של יום הכיפורים זה הסעודה שבסוף הצום. תשאלת השאלה, למה אוכלים במוצאי יום כיפור? הרי לכאורה, כל מי שעובר את יום הכיפורים יודע שלא רעבים בסוף הצום. אז למה אוכלים? אוכלים בגלל שזה המבחן. כלומר, אם הצלחת בכל התהליך של התשובה והכפרה, אז עכשיו אתה מסוגל לאכול בקדושה. אז המטרה היא הירידה. מה אתה אומר? יש גם מצווה לאכול לפני יום הכיפורים. למה? כי זה עינוי לנפש. כמו של שבת, ודאי, נו, ככה צריך. טוב, עכשיו, לכן, ופה אנחנו עם זה, הדבר הזה מופיע גם בתורה, שאהרון מופיע, נעלם לאיזשהו שלב. טוב, עכשיו, בואו נראה שוב מה קורה פה. כתונת בד, איפה אנחנו? כתונת בד קודש ילבש. ומכנסי בד יועל בשרו. ובאבנת בד יחגור, ומצוות בד יצנוף. בגדי קודש הם ורחץ המים בשרו לשם. לכאורה, הבגדים האלה, אנחנו מכירים אותם ממקום אחר. בגדי כהן אדיוט. זה בגדי כהן אדיוט. כן, הרי כהן גדול בשמונה בגדים, כהן אדיוט ארבעה בגדים. נכון. זה נכון. זה בדיוק מה שאמרתי. אבל זה חשוב שהוא יחזור על זה, כדי שאנשים ידעו. כן, עכשיו. אז אפשר להגיד שכוונת הכתוב לומר, כשאתה בא לחפר על חטאים, אתה צריך להתנהג בפשטות. אבל אפשר גם להבין, וכך עולה מחלק מהראשונים, שבגדי לבן של כהן גדול היו שונים מבגדי לבן של כהן אדיוט. היו יותר מפוארים, כי ביום הכיפורים יש גם שמחה. מה השמחה? שקיבלנו את התורה ביום הזה, נכון? קבלת התורה הייתה ביום הכיפורים. בשבועות היה מתן תורה. ביום הכיפורים היה קבלת התורה, הרי אז את הלוחות קיבלנו רק ביום הכיפורים. הראשונים לא קיבלת. נשברו, נכון? טוב. עכשיו, יש פה דבר שקצת מטריד אותי לכאורה. אני אדם שמאמין בייחוד השם. זה אפילו ב-13 עיקרים. וכאן כתוב, טוב, יש פער לחטאת, עין לעולם, זה מובן. כלומר, הוא צריך קודם כל לטהר את עצמו לפני שהוא מתאר אחרים, ולכן הוא מביא פער משלו, פער החטאת אשר לו, ואחר כך הוא לוקח שני שעירים, ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם, וגורל אחד לעזאזל. איך אפשר לא להזדעזע מפסוק כזה? זה פשוט, זה לא מובן, זה סקנדל. הוא לוקח שעיר אחד לשם, אחד לעזאזל. למה תגידו, עזאזל, רבנו סעדיה גאון, הסביר שעזאזל זה מקום. מקום של הרים מבוטרים, זה נקרא עזאזל. כמו שמצאנו מדבר יראל והסלע נקרא יוקתאל, אז יש גם מקום שקוראים לו עזאזל. לא משכנע, נגיד לכם למה. בגלל שאם ככה צריך להגיד, גורל אחד למזבח וגורל אחד לעזאזל. כלומר, אם אתה מדבר על מקום, הרי השם הוא לא נמצא בכל מקום או בשום מקום, לא משנה. אי אפשר להגיד לשם ולעזאזל אחד מול השם. לא, לא מובן, נכון? מה? אז איך אפשר להבין את זה? אני אסביר לכם. עזאזל, לא משנה מה הוא בדיוק, כוחות הרע, כוחות הדמונים, השטן. מי? הוא זקוק לפרנסה, נכון? מה זה הפרנסה שלו? השעיר הזה. מי ציווה לתת לו שעיר? השם. יוצא שכל פרנסתו של המתנגד, מכוח מישהו מתנגד לו. אז אין לו כוח. כלומר, זאת האמירה המונותאיסטית המוחלטת. כיוון שאתה מונותאיסט, אז אתה יודע שאפילו עזאזל מקבל את כוחו מאת השם. ולכן אמרו חז"ל שביום הכיפורים שטן לא יכול לקטרג. מובן, זה כתוב פה בתורה. טוב, זהו.